בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 15 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. מבצע מגן בחץ נגד הג'יהאד האיסלאמי בעזה התחיל בחיסול ממוקד של שלושה בכירים בארגון הטרור. זו הייתה יריית הפתיחה, תרתי משמע. אחר כך חוסל ראש המערך הרקטי, שהחליף ראש מערך הרקטי קודם, שחוסל גם הוא. והמחליף שלו, של המחליף, הוא גם חוסל, הוא לא היה היחיד. בשיחות להפסקת האש, כך לפחות דופח, נושא החיסולים הממוקדים עמד בעצמו במוקד. אם ישראל מוכנה או לא להודיע שתוותר על הכלי הזה בארסנל שלה. ויש הרבה מה לומר על חיסולים ממוקדים, הרבה דיונים שמתנהלים, על האפקטיביות המבצעית שלהם, על החוקיות המשפטית, על היתרונות, על החסרונות, על הפעמים שבהן חיסול יכול לשנות מציאות לטובה או לרעה. אז הפעם יובל הראל עם מדיניות החיסולים הממוקדים של ישראל בעבר ובהווה.
אוקיי, אז אני אשמח קודם כל שתציג את עצמך.
אוקיי, אז אני שלום בן חנן, שירתתי 27 שנים בשבק, במעלה כל סולם התפקידים. היום גם מרצה באוניברסיטת רייכמן, מפרשן בתקשורת, מרצה בארגונים פרטיים וכו'.
אתה יודע כמה סיכולים יש לך ברזומה?
לא.
מתי מפסיקים לספור?
מפסיקים? תראה, היום זה קצת מוזר לחשוב על זה, אבל פעם זה היה כדבר שבשגרה, וכן, אני מעורב ופיקדתי על עשרות כאלה, חלקם היו יותר מפורסמים, וחלקם היו כמעט מעשה שבשגרה.
שלום בן חנן הוביל עשרות מבצעים בשבק. הוא סיים את השירות ממש לא מזמן, אחרי שמילא שורה של תפקידים בכירים. הוא הצטרף לשבק בשנת 1996. הוא לא זוכר המון סיכולים ממוקדים באותה תקופה. זה לא היה כלי שנשלף לעתים קרובות מסל הכלים של מערכת הביטחון. אבל באותה שנה ממש, קרה משהו שכולם שמעו עליו.
יש כמובן את המבצע שהוא כמעט נקודת ציון הדרך לכל המבצעים האלה, והוא כמובן המבצע המפורסם על מהנדס החמאס יחיא עיאש. שלא ניתן, ואני אומר שוב, לא היה ניתן להגיע אליו בשום דרך, למעשה מיקומו בכלל לא היה מוכר אפילו בתוך רצועת עזה, באותם זמנים, ונוצרה הדרך שאפשר היה להגיע למצב שמעבירים לו פלאפון, שהפלאפון הזה הוא פלאפון ממולכד, ואז מבצעים את הסיכול בלי הצורך בכלל לדעת איפה הוא נמצא, כמובן סיכול כירורגי ברמות שאנחנו רואים בסרטי פעולה, סרטי אקשן. רק הוא נהרג, כמות חומר נפץ מאוד מאוד קטנה, שמספיקה להרוג את הבן אדם ולא לפגוע באף אחד אפילו אם הוא נמצא לידו. מבצע אדיר ששימש כאיזשהו סוג של זרקור לכל המבצעים שיבואו אחריו.
זה היה הקונספט החדשני. אם אי אפשר להגיע למחבל ולעצור אותו, שולחים לו טלפון ממולכד. הצורך הזה הגיע כי המציאות הישראלית השתנתה באותן שנים. אחרי הסכמי אוסלו, שבמסגרתם הוקמה הרשות הפלסטינית, לישראל כבר לא הייתה גישה מיידית לכל מקום בשטחים.
אחרי שנים של אי-כניסה לשטחי A, והסיפור הזה של הסכמי אוסלו והיציאה שלנו משטחי A, נוצרו מושבות של ארכי-טרוריסטים, והם התחילו באין מפריע ממש להקים מעבדות נפץ, עם ידע הולך ומשתכלל בייצור חגורות נפץ, ולהתחיל לשגר מתאבדים. ואז הגיע גם אינטיפאדת אל-אקצא. באינטיפאדת אל-אקצא הדבר הזה הפך לסרט נע, למפעל. זאת אומרת, היית יכול להתעורר יום אחרי יום עם פיגוע של מחבל מתאבד, במסעדה, בבית קפה, באוטובוס, במלון, או ביעדים כאלה, בעורף של העורף, מה שנקרא. אוקיי? בתל אביב, בנתניה, בחדרה, בבאר שבע, בירושלים, כמעט בחיפה, בכל מקום אפשרי. אני זוכר את עצמי מתקשר כמעט כל יום הביתה כדי לוודא שהילדים שלי לא עולים על אוטובוס, או לא הולכים לאיזשהו קניון, או למשהו כזה. כך ממש הטרור השיג את המטרות שלו. ובתקופה הזאת של עד פרוץ חומת מגן, היה הכרח למצוא איזשהו נשק שאפשר להשתמש בו כנגד הסוג הזה של הפיגועים, או כנגד אותם מחבלים טרוריסטים שיושבים לבטח בתוך שטחי A ומאכוונים טרור ומוצאים לפועל לכיוון ישראל. והדרך היחידה לפגוע בהם היה לפתח תורת לחימה, תורת עבודה, שהיא מאפשרת פגיעה בהם גם אם אתה לא נכנס לשטח. ולפתח כלים מתאימים לכך. אוקיי, ירי מרחוק, פיצוצים מסתוריים כאלה ואחרים, שחלקם לא ברור מי עומד מאחוריהם, סיכול מהאוויר, וכל דרך אפשרית שהיא עומדת בתנאי הבסיסי שהיא באה למנוע טרור שעומד להתרחש. ואז גם מבצעי סיכול הממוקד הפכו לאיזשהו סוג של סרט נע.
אותו חיסול או סיכול ממוקד הוא בעצם התנגשות ישירה בפעילי טרור במקומות שבהם לישראל אין נוכחות צבאית. שלום אומר שהמטרה הייתה למנוע פיגועים נוספים. לא ננקום.
הדבר העיקרי שעומד לנגד מערכת הביטחון ומדינת ישראל בכלל, זה להשתמש בכלי הזה כדי למנוע מבעוד מועד פיגוע שעומד להתרחש, או פיגועים שעומדים להתרחש. וזה העיקרון הבסיסי, וכך גובשה התורה הזאת. אנחנו אולי לא כתבנו על זה פטנט, ולא גרפנו על זה מיליונים, אבל מכל העולם באים ללמוד. אני אומר את הדבר הזה בפעם הראשונה. קיבלתי גם אישור להגיד את זה. מכל העולם באים ללמוד על הסיכול הממוקד הישראלי.
רק שכבר בשלב הראשון צצו דילמות מאוד רציניות עם הפרקטיקה הזאת.
בסיכול הממוקד הראשון באינתיפאדת אל-אקצא של חסיין אבייט, אוקיי? היה נזק אגבי של שתי נשים שהלכו ברחוב, והטיל פשוט פגע בהם אחרי שהוא פגע ברכב של חסיין אבייט. אף אחד לא התכונן לדבר הזה, זה לא היה מכוון, אבל זה קרה. בתחקירים שאחרי המבצע, אני זוכר מישהו מחיל האוויר, שדפק על השולחן ואמר, המבצע הזה מבחינתי הוא כישלון. בגלל הפגיעה בנשים הוא אמר את זה, לא בגלל הפגיעה בחסיין אבייט, אוקיי? הוא אמר, המבצע הזה מבחינתי הוא כישלון. עשינו תחקיר על המבצע, כשהייתה שם אצל לפחות חלק מהאנשים, איזושהי סוג של אווירת נחיים, לדעתי שלא בצדק. לדעתי שלא בצדק. לא בגלל שאני לא מצטער על אובדן החיים של בלתי מעורבים, אלא בגלל שאני חושב שאי אפשר לחזות את הדברים האלה לפעמים.
ישראל ביקשה לפגוע בטרוריסטים שנמצאים בשטחים צפופים, מאוכלסים, בתוך הבתים שלהם. ולא פעם נפגעו גם חפים מפשע. אחת הדוגמאות הבולטות הייתה בחיסול של סלח שחדה, ראש הזרוע הצבאית של החמאס בעזה.
אדם שדם של יהודים רבים נשפך בגינו, אוקיי, ומצוי על ידיו, אוקיי, ואדם שעמד להמשיך ולפגוע ביהודים רבים ככל יכולתו, עם תוכניות מבצעיות מאוד מאוד מפורטות, ועם נזקים מאוד מאוד משמעותיים, סטייל הנזקים שהתרגלנו אליהם באינתיפאדת אל-אקצא, של פיגועי התאבדות, של עשרות הרוגים, ולפעמים מאות פצועים בכל פיגוע, ואת הדבר הזה היה צריך למנוע. והייתה צריכה להילקח החלטה, שהיא גם החלטה לגבי המיקום שלו, כשהוא היה ממוקם בבניין שהיו בו נוספים, ומן הסתם החלטה גם לגבי החימוש. הערכה כללית הייתה שגויה, ונהרגו הרבה יותר בלתי מעורבים, ממה שהתכוונו, או ממה שהיה צריך נקרא לזה, אוקיי?
במקרה הזה, מה שנקרא נזק אגבי, כלל 14 בני אדם, ובהם גם 11 ילדים.
הופקו לקחים קשים מאוד מהסיפור הזה, והמקרה הזה לא חזר על עצמו כבר ב-20 שנים האחרונות. לא חזר על עצמו מקרה בסדר גודל כזה. ישראל גם הביא צער על הדבר הזה, אבל אי אפשר לנהל מבצעים סטרילים, ואי אפשר לנהל לחימה סטרילית או מלחמה סטרילית. צריך לנסות ולצמצם את הנזק למינימום, וזאת צריכה להיות האמירה והעיקרון המנחה.
באותה תקופה בעולם, וגם בישראל, היו מי שביקרו בחריפות את השימוש בסיכולים הממוקדים. אחד המבקרים החריפים ביותר היה עורך הדין מיכאל ספרד, שעושה כבר שנים ארוכות בדיני מלחמה ובזכויות אדם.
ואנחנו בעבד הציבורי נגיד עינויים, ואני כמי שמתמחה במשפט בדיני מלחמה, חשבנו שהפרקטיקה הזו היא בלתי חוקית, היא לא מוסרית והיא גם לא חוקית, והחלטנו שאנחנו מאתגרים את החוקיות שלה בבגץ.
הביקורת של עורך הדין ספרד הייתה לא רק על הפגיעה בחפים מפשע, אלא יותר מזה, על פגיעה בטרוריסטים ללא משפט. בשנת 2002, ספרד והוועד הציבורי נגד עינויים הגישו עתירה לבגץ. הם ביקשו לאסור על ישראל לחסל טרוריסטים מבלי להביא אותם למשפט.
נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק לוקח את התיק הזה כתיק דגל, כלומר תיק מאוד רציני שהוא ממנה את ההרכב הבכיר של בית המשפט העליון לדון בו, ושי ניצן, שהוא אז פרקליט במחלקת הבגצים, פרקליט בכיר במחלקת הבגצים, מייצג בעיקר בנושאים שקשורים לביטחון, הוא זה שמגן על המדיניות ועל השבק ועל הצבא בעתירה הזו, והם נתקלים בבעיה משפטית.
העתירה שהגיש ספרד הציבה שאלה משפטית מורכבת, שאלה שעד אז לא ממש התמודדו איתה באף מקום אחר. בגדול, המשפט הבינלאומי מנסה לעשות סדר, מה מותר ומה אסור לעשות במלחמה. כדי לעשות את הסדר הזה, מחלקים אנשים לשתי קבוצות. יש לוחמים ויש אזרחים. רק ללוחמים מותר להילחם, אבל גם מותר להרוג אותם במלחמה. לאזרחים לעומת זאת, אסור להילחם. אבל מצד שני יש להם חסינות. אסור להרוג אותם, אלא אם כן הם מהווים איום מיידי. השאלה הייתה מה עושים כשנוצר משהו לא ממש ברור. ארגוני טרור שלמים חמושים שמתנהגים כמו מיליציות לכל דבר מצד אחד, אבל מצד שני הם לא צבא מוסדר.
האם אנשי החמאס ואנשי הג'יהאד ואנשי גדודי אל-אקצה, האם הם לוחמים מבחינת צהל? כי אם הם לוחמים, אז זה אומר שמותר להם על פי המשפט הבינלאומי להילחם. ואז אי אפשר לעצור אותם ולשפוט אותם על זה שהם לחמו בחיילי צהל. את זה כמובן ישראל לא רוצה. מצד שני, אם הם אזרחים, אז אסור לחסל אותם אלא כאשר הם מסכנים באותו רגע ממש חיי אדם, באופן של הגנה עצמית. ואנחנו הרי מחסלים כשאנשים ישנים בלילה, ולפעמים גם כשהם בכלל עוד לא בשלב שהם מתכננים פיגוע.
וזו הייתה בעיה. כי כדי להשתמש בכלי של סיכול ממוקד, לפעמים היה צריך לפגוע במחבל גם כשהוא שוכב בלילה במיטה או נוסע לאנשהו, ולא רק כשהוא לוקח חלק פעיל בלחימה. ישראל לא מתייחסת אליו כלוחם, ולכן אי אפשר, לפי המשפט הבינלאומי, לחסל אותו. אז המדינה רצתה למצוא לזה פתרון משפטי. משרד המשפטים והפרקליטות הצבאית היו צריכים לשבור את הראש. מי שהייתה אז בחירה בפרקליטות הצבאית, היא עורכת הדין פנינה שרבית ברוך, היום במכון למחקרי ביטחון לאומי ובפורום דבורה.
הבעיה הייתה שבאותה עת, ואנחנו מדברים על סוף שנת 2000, תחילת שנת 2001, הכללים המשפטיים לגבי כל הנושא של לחימה נגד טרור לא היו כל כך ברורים. עוד לא הייתה הרבה כתיבה על כל הנושא של מלחמה נגד גורמי טרור. מאז הייתה התפתחות עצומה בעקבות המלחמות נגד אל-קאידה, ואחר כך אייסיס, דאייש וכו', אבל אז זה היה בחיתולים.
אבל בג"ץ מצא לזה פתרון, וב-2006, 4 שנים אחרי שהוגשה העתירה, הוא אישר את השימוש בסיכולים הממוקדים.
פסק הדין, אולי במילה אחת, אמר כך, אנחנו לא מוכנים לדלת מסתובבת, שביום הבן אדם הוא משתתף בלחימה ומותר לפגוע בו, אחרי זה בלילה הוא הולך לישון עם משפחתו, ואז הוא אזרח שלא מסכן חיי אדם, ולכן לא, אי אפשר לפגוע בו, וגם אם הוא שבוע לא עוסק בלחימה, כל עוד הוא חבר בזרוע הצבאית, אז הוא אזרח שמותר לפגוע בו, כי הוא מסכן חיי אדם.
כלומר, בג"ץ ניסה ללכת עם ולהרגיש בלי. מצד אחד הוא אמר, הטרוריסטים הם לא לוחמים, אסור להם להילחם ומותר להרוג אותם רק כשהם משתתפים בלחימה. מצד שני, בג"ץ הרחיב את משך הזמן שבו אפשר לומר שהם משתתפים בלחימה. לא רק כשהם מחזיקים בנשק או משגרים רקטה, אלא גם כשהם שוכבים במיטה בלילה או מצחצחים שיניים. גם אז מותר לפגוע בהם.
זאת אומרת, לא לאפשר את הדלת המסתובבת. הרי עכשיו הוא יושב ועושה משהו שקשור לפיגועים, ועכשיו הוא יושב ומתעסק בענייניו, אז עכשיו כן מותר לתקוף, עכשיו אסור לתקוף. ברגע שהוא הופך להיות מין חבר בכוח הזה שנלחם בנו באופן רציף, אז הוא מאבד את החסינות שלו מתקיפה לאורך כל התקופה הזאת, ובזה הם בעצם פתרו את העניין הזה של העיתוי של התקיפה.
אז בג"ץ הכשיר את החיסולים, אבל הוא הציב בכל זאת כמה תנאים.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
פסק הדין של בגץ הכשיר את הקרקע לשימוש בחיסולים עד היום, אבל מצד שני, בגץ הציב למדינה כמה תנאים. תנאי אחד קשור ליעד של החיסול. צריך להיות מישהו שאי אפשר לעצור בשום דרך אחרת, שהוא מהווה סכנה. התנאי השני היה שצריך להקים ועדה שתחקור כל מקרה ומקרה.
בגץ חייב את המדינה לעשות חקירה של כל חיסול. אחרי שחיסול מתבצע, לבצע חקירה, במיוחד כאשר יש נפגעים שהם לא המטרות, לא היעדים, יש לבדוק האם נעשו הפעולות הנדרשות כדי להקטין עד למינימום את הנפגעים שהם אינם היעדים, ולתת פיצויים לאותם אנשים שנפגעו ושלא היו היעדים. זה פסק דין של בגץ בראשות אהרון ברק מדצמבר 2006, שכמובן המדינה לא עומדת בו, היא לא מקיימת חקירות כאלה. ולמעשה אנחנו מאפשרים הוצאות להורג ללא משפט, מבלי שיש על זה שום עין ציבורית, ולכן זו הבעיה הכי גדולה של, של, של מדיניות החיסולים.
עורכת הדין פנינה שרבית ברוך טוענת שאומנם הוועדה שבגץ הורה להקים לא פעילה, אבל שגופי הביטחון כן מבצעים תחקירים פנימיים.
על סיכולים ממוקדים בדרך כלל יש תחקיר מבצעי אחר כך כדי לבדוק מה היה, בוודאי כשנפגעים אזרחים אז יש תחקירים, כך שזה לא שאין איזושהי בדיקה פנימית.
אז דיברנו על תנאי אחד שעסק ביעד לחיסול, שהוא אכן מהווה סכנה. דיברנו על תנאי שני שעסק בחובה לבצע תחקיר. והתנאי השלישי קשור לנושא שפתחנו בו. אותו נזק אגבי, so called. הפגיעה בבלתי מעורבים, בחפים מפשע. בגץ קבע שהנזק האגבי הזה צריך להיות בשפה המשפטית מידתי, או בעברית לא מוגזם. מה זה בדיוק אומר? זהו. שזה לא מאוד ברור. הנה שוב, שלום בן חנן, השבקניק לשעבר.
אין סולם, אני לא מכיר, מכל שנותיי בשבק, אני לא מכיר שאנחנו יושבים עכשיו ועל הקיר יש לנו כזאת טבלה. שלושה ילדים וזקן זה בסדר, לא מכיר, אוקיי? לא מכיר דבר כזה. זה גם נגזר מכמות האיום שנשקפת מהיעד, מן הסתם, אוקיי? אם זה יעד שהוא יעד שאפשר, אני לא יודע מה, אפשר רגע למשוך באורך רוח, ולנסות למצוא אותו במקום אחר, ושהאיום ממנו הוא קיים, אבל הוא לא מתקתק ברמה של מחר בבוקר, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אז גם הדברים האלה נלקחים בחשבון. אז אין סרגל.
פה זה, הקנה המידה הוא המפקד הצבאי הסביר, לא היועץ המשפטי הסביר, ולא הפילוסוף הסביר, ולא אקדמאי הסביר, המפקד הצבאי הסביר שצריך לעשות, זה התפקיד שלו, לקבל את ההחלטה הקשה הזאת, יש הרבה החלטות קשות בשדה הקרב, כאשר יש לכן מרחב של שיקול דעת שעדיין יחשב סביר, שני מפקדים שונים יכולים לקבל החלטות שונות, אחד שזה כן מידתי לדעתו, אחד שזה לא מידתי לדעתו, ושניהם יהיו בסדר. זאת אומרת, אין פה איזו תשובה של שחור ולבן.
ומאז פסק הדין הזה של בגץ, אותו סרגל דמיוני הוא שמנחה את גורמי הביטחון ואת הדרג המדיני, בשאלה מה זה נזק אגבי מידתי.
ואז הכל מתכנס לבור או לחמל המבצעים. חמל אינטגרטיבי, שבו יושבים כל הכוחות המעורבים בסיפור הזה. אנשים שמפעילים כלים טכנולוגיים, אנשים שמנתחים תצלומי אוויר, אנשים שיושבים וצופים במודיעין הקרבי שמתקבל מכל מיני כלים, כמו כלים אוויריים וכלים אחרים, ואנשים שצריכים גם לתת את הפקודה של הפעל. ובסופו של דבר גם מתקבלת ההחלטה. ולפעמים שוב, היא צריכה להגיע עד לקצה דרג מקבלי ההחלטות, אולי בגלל שינוי הנתונים.
שלום אומר שגם ראינו את זה במבצע האחרון, מגן וחץ.
אם על אותו זאת הייתה חוליית שיגור, כבר הכוונת הייתה עליה, ודקה לפני ההפעלה מישהו שם אומר, זה בכלל לא חשוב מי, ברשת הקשר, שמזהים שתי דמויות, כנראה של שני ילדים, ונתנו פקודת חדל. כל אחד בחמל יכול לתת את פקודת החדל, אם הוא מזהה, שהנזק האגבי או הפגיעה בבלתי מעורבים היא לא במסגרת מה שהוגדר כמטרות המבצע. ואתה אומר, הרי זה, עוד פעם, אני חושב שזה מטורף, לחיוב. אתה רואה חוליית שיגור, היא עומדת לשגר רקטה. יכול להיות שהרקטה הזאת תגבה חיים של ישראלים. במאזן כשאתה מסתכל על הדבר הזה. אתה אומר, בוא רגע, נוותר על זה רגע, נניח לכיפת ברזל ולכל שאר האמצעים לטפל רגע בסיפור הזה, אני לא רוצה את הנזק הזה, את הנזק האגבי הזה. וכל אחד בשרשרת יכול לתת פקודת חדל, כן.
למרות התיעודים הללו, למרות החיסולים שנעצרו באמצע, עורך הדין מיכאל ספרד לא מוכן להצטרף להתרגשות מהביצועים של צה"ל במבצע האחרון. לטענתו הם לא עומדים בדרישות של בג"ץ.
ראינו חיסולים של אנשים בביתם בשעות הלילה כשמוקפים על ידי בני משפחתם, כולל ילדים קטנים, ואני מתקשה לראות איך הדבר הזה עומד בקנה המידה שבית המשפט קבע של מידתיות, כאשר ההפגזות מבוצעות בשעה שידוע, או כך אני מבין, שיגבו חיי אדם וחיי ילדים שלא קשורים והם חפים מפשע. אז אני, תרשה לי לא להתרשם מהסרטונים שבהם רואים שמפסיקים חיסול באמצע, לאור העובדה שיש מקרים שבהם לא הפסיקו את החיסול באמצע.
דיברנו על השאלה האם זה חוקי, דיברנו על השאלה האם זה מוסרי, אבל נותרה עוד שאלה, כמה זה בכלל אפקטיבי? האם כל המחירים הכרוכים בחיסול הממוקד שווים את התוצאה?
יש מקרים רבים, יחיא היאש דיברנו, אז בוודאי שהייתה שם תועלת, זה היה, אני מתעלם רגע מהדרג הפיקודי, שהוא היה מאוד מאוד חשוב, התכנוני וכדומה, אבל אז באותם זמנים, למשל באמצע שנות ה-90, הוא היה המהנדס הראשי, אז למשל, כדי להשלים את הידע שלו בייצור של חגורות נפץ, החמאס היה צריך כמה שנים טובות. הסיכול של אחמד ג'אברי, שהיה רמטכ"ל חמאס, אוקיי? והפגיעה בפיקוד והשליטה של החמאס בשטח, אחרי הסיכול שלו, הייתה מאוד מאוד משמעותית. וגם המסר מכל פגיעה כזאת הוא מסר תודעתי מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה לא רק הוצאת הלבנה מקיר הלבנים של מימוש הטרור, אלא המסר שאנחנו יודעים להגיע לאנשים האלה, ניקח את המסר מהמבצע האחרון, אנשים לא הספיקו להתמנות לתפקידים שלהם, והם כבר סוכלו, יש בזה מסר אדיר.
כן, אבל זה אולי חלק מהעניין, כלומר, אתה רואה אני חושב שהציבור הישראלי כבר לא מכיר את השמות, אם פעם ידענו להכיר את השמות, התחלופה היא נורא מהירה. עכשיו, זה מצד אחד אומר, אתה הצגת את זה באור חיובי, אבל גם הטענת נגד, היא שהנה, אתה מחסל אחד, ומגיע אחד חדש, הוצאת לבנה, אז מהר מאוד כבר יש ללבנה הזאת תחליף אחר.
אתה חד משמעי צודק, אני בכלל לא רוצה אפילו להגיד לך שאתה לא צודק. אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, תראה, איך אומרים, בתי הקברות מלאים באנשים שחשבו שאין להם תחליף. הם בעצמם חשבו, או אחרים חשבו עליהם. לכולם יש תחליף. השאלה היא בכמה זמן, השאלה היא מה זה משרת, וממילא תמיד זאת תהיה מטרה טקטית. זה לא יפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה לא ייתן פתרון כולל לרצועת עזה. זה לא. בשביל הדברים האלה צריך לנהל אסטרטגיה כוללת, אבל זה נותן לך הרבה הרבה אוויר, זה נותן לך הרבה הרבה הישגים טקטיים במלחמה היומיומית הזאת. אין מה לעשות. כאילו, אין ברירה אחרת.
וזה היה אחד ביום של N12. תודה ליובל הראל, העורך שלנו, הוא רום עתיק, תחקיר וההפקה, רוני ארניב, דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.